זהו? הגענו לדף פזעין, כן? פזעין, פז. בקטע שמתחיל, אמנם מה שאמרנו שקיבל תורה וסימן, כן? זה נכון או לא? כן, אז אני מציע להמשיך בטקסט של המערב, בלי לחזור חזרה. זהו? טוב, אם יש צורך, דרך אגב, אולי אפשר לחזור ללימוד הקודם, אבל אני מציע שנמשיך מכיוון שהפרק הוא קצת ארוך, כן? אז השאלה שנדון בה עכשיו זה לא על ההגדרה של מסכת אבות, מהי ההגדרה של התורה שבאה לנו דרך האבות, זה היה הלימוד הקודם. עכשיו הוא מנסה לתת תשובה לשאלה אחרת, שנמצאת בהרבה מפרשים. למה המשנה אמרה משה קיבל תורה מסיני ולא אמרה משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא, אפילו אם יש צורך להוסיף בסיני, כן? אז נתחיל בזה. אמנם מה שאמר משה קיבל תורה מסיני ולא אמר משה קיבל תורה מפי הקדוש ברוך הוא, יש לפרש כי לכך אמר משה קיבל תורה מסיני. זה מורה על עיקר מעלת הקבלה של משה, שהיה הקדוש ברוך הוא מייחד לו מקום, והוא הר סיני, לתת לו שם תורה. כן, פה יש כבר שתי שאלות. היה צורך במקום כדי להודיע מעלתו של משה רבנו בקבלת התורה, בניגוד לנביא אומות העולם, זה מה שלמדנו לפני כמה שיעורים בנושא של גבורות השם. ואחר כך יש שאלה שנייה, אם כבר צריך מקום, אז למה דווקא הר סיני ולא מקום אחר? אתם מבינים את השאלה. מכיוון שאנחנו שומעים משה קיבל תורה מסיני, לפני שאנחנו שומעים הר סיני במיוחד, אנחנו שומעים מקום מיוחד. הבנתם? כי זה מורה על עיקר מעלת הקבלה של משה, שהיה הקדוש ברוך הוא מייחד לו מקום, והוא הר סיני, לתת לו שם תורה. ולא היה הדבר בקרי, זאת אומרת במקרה. כדכתיב אצל נביאי האומות, למשל, בעיקר אלוקים אל בלעם, בלי תנאי של מקום או זמן מסוים, כן? הדבר קורה במקרה. הקדוש ברוך הוא כנותן התורה, הוא נותן התורה בנצחיות. זאת אומרת, יש השפעת התורה, שפך תורה שבא מהקדוש ברוך הוא, מהתחלת בריאת העולם ועד סוף העולם. כן? כיוון מי שנותן, נותן. אלא קורה שבמקרה מישהו מסוגל לקלוט, כך אומרים, לקלוט דבר, אבל זה במקרה. זה למדנו בשיעורים הקודמים. כן? פה יש משהו אחר לגמרי. יש איזה מפגש בין הקדוש ברוך הוא כנותן התורה, ומי שמסוגל לקבל את התורה, לא לקבל תורה זו או אחרת, אני רוצה לדייק, לא לקבל חלק זה או אחר מהתורה, אלא לקבל תורה במובן הכללי, כן? וזוהי המעלה של משה. זה ההסבר הראשון. נמשיך. כי זה מורה על עיקר מעלת הקבלה של משה, שהיה הקדוש ברוך הוא מייחד לו מקום, והוא הר סיני, לתת לו שם תורה. מבחינה של הזמן, יש מקור בגמרא, שהזמן של העולם זה 6,000 שנה. זוכרים את המקור הזה? 2,000 שנה תוהו, 2,000 שנה בוהו, סליחה, 2,000 שנה. אולי יש איזה רמז לפי הסוד, בוהו, בתורה. תורה, ו-2,000 שנה ימות המשיח, כן? אז, 2,000 שנה תורה, זה מתחיל מאברהם אבינו עד חורבן הבית ומעזרא ונחמיה, כן? זה הזמן המסוגל, המתאים, הזמן האמצעי, המסוגל והמתאים לקבלת התורה בעולם. ולכן זכינו שבהתחלת הזמן הזה של 2,000 שנה האמצעיים, כבר בדור הזה של משה רבנו, זכינו לקבל את התורה. המקור הזה מסביר קצת בהרחבה, שיעקב כבר היה מסוגל לקבל את התורה, אלא שהדור לא זכה. אחר כך אני אחזור על הדיוק הזה. ועזרא גם כן היה מסוגל לקבל את התורה, אלא שקדם לו משה. כן? וזה הזמן בין האבות עד חורבן הבית. זה פחות או יותר, אפשר להגדיר את זה, לפי ההגדרה האוניברסיטאית, נאמר, זמן התנ"ך, כן? אפוק ביבליק בלועז. ולמה אברהם לא זכה? מכיוון שהיה צריך להגיע עד הזהות של ישראל, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אברהם זה המידה הראשונה, מידת החסד. ויצחק, המידה השנייה, מידת הדין, זה עוד לא התורה של תורת אמת, מבחינת תורת אמת, צריך להגיע עד שלב של יעקב, שהוא בין יצחק בין אברהם, איחוד המידות, אז תורה מן השמיים יכולה להתגלות לקהילת יעקב בפרט, במיוחד. זה מובן. מה שאמרה הגמרא, יעקב אבינו היה מסוגל לקבל את התורה, זה מסביר לנו למה לא יצחק ולא אברהם, כן? אבל כפי שהתורה שייכת להם, אבל אין עוד כלי מוכן דיו כדי לקבל את התורה האחת, תורת אמת, של ייחוד המידות. כי אברהם קיבל את התורה מצד החסד, ויצחק קיבל את התורה מצד הדין, אבל מצד ייחוד המידות היה צריך יעקב ששמו ישראל. מובן? טוב. אבל הגמרא מוסיפה אלא שהדור לא זכה. מה זאת אומרת הדור לא זכה? אני מציע שני הסברים. אם אנחנו מבינים את הביטוי הדור, דור של בני ישראל, היו רק בני יעקב, השבטים, כן? מה זאת אומרת הדור לא זכה? כי המצב של משפחת בני יעקב לא היה עוד מספיק מתוקם, אם אפשר לומר את זה, מבחינת התנאי של התורה. התנאי הכי יסודי כללי של התורה, ואהבת לרעך כמוך. כן? וזה המצב של שנאת חינם בין האחים עוד לא תוקם. ולכן היה צריך כל המעבר דרך הגלות כדי לתקן את זה. ורק ביציאת גלות מצרים, בני יעקב, קרי ישראל, היו מוכנים לקבל את התורה, אבל זה מתחיל ביעקב עצמו. זה מובן? זה במשמעות המצומצמת של הביטוי הדור. לפי האמת, אני לא אומר שזה לא אמת, זה אמת, אבל זה לא מספיק. אפשר לומר דבר אחר. הביטוי דור זה הדור של כל העולם כולו. מבינים? ואני רוצה קצת להסביר את זה. דור יציאת מצרים זכה, אבל זה גם כן מלמד זכות על הדור של הגויים של אותו דור. במידה שעם ישראל הוא קשור למין האנושי כולו, ממלכת כהנים וגוי קדוש. עכשיו להרחיב הדיבור על זה, אבל אני חושב שזה מספיק מובן, כן? זה זכותו של אותו דור שהגיע לאיזושהי התפתחות של תרבות האנושית שזכה שהדור המקביל של עם ישראל קיבל את התורה. וזה מסביר לנו למה התורה מספרת כל כך בעריכות מה טיבה של אותה תרבות של מצרים שיצאו ממנה כדי לקבל את התורה.
אבל פשוט
תאמין, סליחה?
קשה להאמין איך לדאוג רשע כזה, כפי שהיום נצחים, אז איך אפשר להסביר את
זה? זהו, זהו, זוהי השאלה. כי זה לעומת זה עשה אלוקים. ואפשר לתת הרבה הרבה דוגמאות, כן? פרעו הרשע הזה זכה להיות חלק ניכר מסיפורי התורה. גוף התורה, אנחנו מתפללים ותן חלקנו בתורתך. מה זכה פרעו הזה? הבנתם? לפי הקבלה, השם פרעו זה שם, שם קדוש של ניצוצות הקודש שהיו בתוך הקליפות. כן? וצריך לגלות את זה, להציל את זה. כן? טוב, זה סודות של התורה. אבל גם לפי תורת הנגלה אפשר להבין את זה. למשל, עוד דוגמה אחרת. אנחנו... אבותינו יצאו ממצרים, כן? אחר כך יש דור שיצא מהגלות, דור עזרא ונחמיה. מה זכותו של העולם שדווקא בדור הזה עזרא ונחמיה יצאו עם חלק מעם ישראל? זה זכותו של כורש, כן? זה זכות מסוימת של איזושהי תרבות מסוימת שמלאה רשעות, אבל מתוך הרשעות הזה התגלה את הצדקות שלה, הצד הטוב שלה. וזה הרכוש שלקחנו ממצרים, זה היה הרכוש שדרכו בנו את המשכן במדבר. כן? יש עוד הסבר אחר. כן? וגם כן, אחר כך אני אסביר עוד קצת יותר, מכיוון שאני חושב שהשאלה היא חשובה. וגם כן בדור עזרא ונחמיה, זה היה זכותו של כורש, אותיות רכוש. טוב, זה רק, איך אומרים, קואינסידנס? צירות מקרים. מקריות, אבל זה אומר לך שני, כן? הגוי הזה נקרא אותיות רכוש. ואחריכן יצאו ברכוש, שתימה?
גם שיקור, היא אומרת.
גם שיקור, אבל זה רכוש. ואין יעין אל החוכמה וכן הלאה. ואחריכן יצאו ברכוש גדול. יש הסבר של הפרי צדיק, שבזכות גלות מצרים, שזו הייתה הכנה למתן תורה, קיבלנו את התורה שבכתב. בזכות יציאת בבל, קיבלנו את התורה שבכתב. ובזכות יציאת אדום, נקבל את המדרגה של הקבלה. ובמציאות זה ככה, זה מתפתח ככה.
מי אומר?
הפרי צדיק, הרב צדוק הכהן מלובלין. זה בהתחלת פירושו על החומש בספר שמות. כן? יש שלוש מדרגות לפי הזוהר, מראה מקרא, מראה משנה, מראה קבלה. אז ביציאת מצרים, תלמידי חכמים, היה להם גם מקרא, גם משנה וגם קבלה. אבל העם כולו, כלל ישראל, זכה להיות מראה קבלה. סליחה, מראה מקרא, כן. וחקר ביציאת גלות בבל, תלמידי חכמים היו גם מראה מקרא, גם מראה משנה, גם מראה קבלה, אבל העם כולו זכה במדרגה של מראה משנה. וביציאת אדום, ואנחנו מתחילים בעידן הזה, כן? העם כולו, ולאו דווקא תלמידי חכמים, יזכו להיות מראה קבלה. וזה מתחיל בפרופסור שלם וכן הלאה. כן? אבל לפי הסוד של קליפה קודמת לפרי, אבל זה הקליפה של אותו פרי, כן? הבנתם את זה? טוב, זה ההסבר של הפרי צדיק. הנושא הוא ש... שלוש מתנות ניתנו לישראל, תורה, העולם הבא, תורה בארץ ישראל, וכולן על ידי איסורים. תורה זה איסורים של הגלות. ביציאת הגלות יוצאים עם הרכוש הזה של הכנה למתן תורה. זה מובן. אז זה מלמד זכות על אותו דור. למשל, במישור אחר, ארץ ישראל. אז יצאנו מאיזה שלב מסוים, מיוחד, של תרבות מלכות אדום. לא לפני זה ולא אחר כך. וזה מלמד זכות על הערכים של אותה תרבות שהיה צריך לחכות על, על השלב של הבישול של אותם הערכים כדי לצאת מאותה גלות.
אתה מתכוון לימים?
ברור, ברור. ואי אפשר ללמוד את ההיסטוריה של השיבת ציון של ימינו בלי להתייחס לערכים של אירופה של איזה שלב מסוים. זה בלתי אפשרי. זה מובן. מאיפה יצאנו? ממצרים יצאנו, אבל מאיפה?
על המקריות הזאת, ויקר לבלעם ויקר.
לא, 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 לא. זאת אומרת, השאלה של המהר"ל היא צריך מקום מיוחד. מבחינת הזמן, רק רציתי להוסיף, שגם מבחינת הזמן. זה ממש הזמן המתאים, בהתחלתו. כן? אני רוצה רק להזכיר הפירוש אחד של השלה על פסוק בספר שמות בפרשת וירא. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי. ושמי השם מגלה תורה, לא נדעתי להם. והשלה מסביר, והמקור שלו הוא בזוהר, שלגלות את השם היה צריך לחכות על הדור, עד הדור 26. וגמתחייה, הוויה 26. כן? ושמי השם, לא נודעתי להם. עכשיו הגיע הזמן. ואתם את ה... זה עוד יותר מדויק לפי הזמן. 10 דורות מאדם עד נוח, 10 דורות מנוח עד אברהם, ויש 6 דורות מאברהם עד משה. אז זה 26, אז ושמי השם, לא נודעתי להם, היה צריך לחכות על, על, עד הזמן המתאים. זה מובן, כן? אז זה העניין של הזמן. הייתה שאלה, אני חושב? לא? כן.
איפה
הזמן הזה
הסיבה שמולמדים
עכשיו קבלה על הציבורית שקופים שזה לפי הדברות האדרות? לא, זה לא מה שאמרתי. מה שאני אמרתי
לא, אני
אפשר את זה. כן, אבל אני משאיר. זה לא מה שאני אמרתי. אני אמרתי דבר קצת שונה. אנחנו עדים על זה, שבתקופה שלנו, שהיא סוף גלות אדום, אז מגלים, עם ישראל מגלה מה זה קבלה. זה קרה פתאום. אני זוכר כשהייתי ילד בתלמוד תורה, היינו לומדים בכתבי יד. ועכשיו אתם יכולים ללכת לחנות ולקנות כל הספרים. אז זה סימן שהמקובלים החליטו לגלות את זה, לפרסם את זה, כן? אז, ועוד יש מקור בזוהר שבזכות לימוד הזוהר תבוא הגאולה. זה ידוע, כן? זה קשור. כן, אבל ללמוד ברצינות. מה זה ללמוד ברצינות? זה לא לקנות ספר ולומר אני קבליסט, כן?
יש מה שגם לתת,
לא, לא, לא שמעתי.
יש מה שגם לתת ולא רק לקחת. אני חושב שתלוי לזה.
תסבירי עוד מה זאת אומרת.
לא רק לקבל, גם
לתת. לתת למי? לא, 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 לא הבנתי. מה זה לקבל? לקבל מה? קבלה?
קבלה, כן. לא, אמרנו שצריך ללמוד ברצינות. זאת אומרת, זה לא רק בשביל כוונה לנבין, שמידע יותר, זה גם שצריך להיות מוכן לתת.
כן, הבנתי, הבנתי. אבל כדי לתת, צריך קודם כל לקבל.
כן. זהו.
כן, ברור, ברור. לא, אני אומר, תשמעו, זה עניין רציני מאוד, וצריך להיזהר. מי שקונה ספר של קבלה, אם לא שהוא מבין מה שכתוב, כן? פתאום פוגש איזה מקובל, והוא רואה מיד שהוא לא הבין אפילו המילה ראשונה. אבל מה? הכלים כבר מוכנים. וזה חידוש גמור דרך 2000 שנה. הכלים מוכנים. אי אפשר לומר שלא מוצאים את הכלים. כן? זה התחלה של התחלה. ורק לכן עוד מוצאים. וכשהיו זמנים דרך 2000 שנה של גלות אדום, שהגאולה הייתה אפשרית אם היינו זוכים בזה. וכל פעם שהיה זמן של אפשרות של הגאולה, אנחנו עדים לאותו מצב של גילוי, של דברי קבלה. ובפחד מיד לפני האינקוויזיציה. זה היה הזמן. אז לפני האינקוויזיציה אנחנו עדים לגילוי יותר גדול מסתרי תורה. טוב, עם ישראל לא זכה, אז זה מסתם. כן? אבל עכשיו אנחנו עדים מכמה תופעות שאיפה של העם ללמוד קבלה, שלא אנחנו, לא ידענו את זה מעולם. שאיפה כזו, ודווקא, לאו דווקא מתלמידי חכמים, אלא מיהודים פשוטים. זה סימן ברור שהתחיל משהו. אבל מה שאני הוספתי, זה צריך להתייחס את זה ברצינות.
זה אולי גם
מפני
שנושא מדעי הטבע, הגיעו לאמפת עכשיו. זאת אומרת,
באומות
העולם, זה קשור?
זה קשור לכמה גורמים. יש, וגם כן לגורמים שליליים. יש איזה מין שאיפה למיסטיקה. בכל העולם כולו, כן? אבל תמון בזה סכנה גדולה. ולכן, מי שמחפש קבלה מגורם מיסטי, אני לא יודע אם זה קשה, כן? כי מיסטיקה אפשר למצוא במקום אחר. קבלה זה משהו אחר, כן? להשליך את החוויות של המיסטיקה בקבלה, זה גם כן מסוג. אז אפשר לסכם את זה באופן...
אבל מהי המוכנות של...
סליחה?
באותו נושא, מהי המוכנות? הרי הדור בין הגויים צריך גם כן לזכות, כדי שזה יקרה בעם ישראל. מהי המוכנות של אומות העולם שזה קורה ככה בעם ישראל?
יש איזה... זאת אומרת, העולם מגלה שיש איזה איחוד בישראל. אז שואלים אותו, מה יש לכם לומר לנו? אולי זה קשור לשאלה הראשונה, כן? ואתם לא יכולים לתאר, מכיוון שאנחנו התרגלנו לזה, איזה פרסום של ספרים על יהדות, יהודים, תורת ישראל, אנחנו עדים עכשיו שזה תופעה של פרסומים, משהו בממדים, כן? אז כאילו זה קרה מה שיש בפסוק בנביא, שעשרה מן הגויים, איך אומר הפסוק? יחזקו בטלית, בכנף, כן, אבל זה הטלית, של יהודי, ושואלים, מה יש לך להגיד לנו? כן? אז עוד לפני כמה ימים, באו כמה סופחים מצחפת, באיזה כינוס של סופחים, ואחד מהם אמר לי, אין לך איזה מאמר שאני יכול לפרסם בעיתון שלי, בביטאון שלי, כי הנושא היהודי מוכרים את זה טוב. ושמו זה מאמר. עד כאן לשון המאמר. לא. אז למשל, לא, אני לא רוצה להיכנס בה. טוב, אבל אני חוזר על זה. מי שקשור לחוכמת הקבלה לא נקרא מקבל, אלא מקובל. הבנתם את ההבדל, כן? זה לא סתם שהוא מקבל משהו, איזה מדע, איזה חוכמה. אלא הוא עצמו צריך להיות מקובל על ידי החוכמה הזאת, כן? אוקיי. אבל הגלות לא היה חייב להיות ארוך, לא היה חייב להיות קשה. ברוך שלו, הכל תלוי לפי הזכות. ואתם תהיו לי ממלכת, כהנים וגוי קדוש, זה היה יכול להיות בכבוד ותפארת. זה השלב החיובי של סיפורי חייו של יוסף, כן? שהוא היה משביל. ואיך אומר הפסוק? וכולם היו על פי וישת כל דבר, כן? על פי יישק דבר, כן? זה היה בכבוד. כשלא זוכים, אז צריך להיות פותר חלומות. לא התייחסתי לפרויקט, אבל כן, צריך לחשוב על השאלה. מי אומר שבתוכנית הראשונית של הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אוהב את עמו ישראל, היה מלכתחילה צורך של גלות ארוך, מר וקשה? זה לא נכון. זה לפי הסוף. אז לא זכינו יותר, אבל פחות או יותר זכינו את זה. אז, כן? אתם צריכים לזכור כל פעם מה שאומרת הגמרא בסנהדרין על הפסוק בישעיהו הנביא, בעידה אחי שינה, כן? זכו אחי שינה. בכבוד ותפארת בניסים גלויים. לא זכו בעיתה. אז בעיתה זה דרך הקושי של הטבע.
הקושי
של חוקות הטבע, של תפקוד הטבע.
כן, אבל גם למדנו שזה
ניסים קצרים,
הניסים
הקצרים
הם יותר
גבוהים מאשר הניסים הגלויים. ברור. אבל זה הנחמה שלנו, כן? אבל מי כמה? ואני אתן כמה דוגמאות. בשלשלת, איך אומרים? שלשלת. לא, שלשלת זה המלאכים. שחשרת. של מגלה הנסתר. אמרו על הארי שהוא היה יכול להיות משה בן יוסף. והדור לא זכה. יש הרבה סיפורים על זה. אבל תלמידי הארי אמרו את זה, ובמסורת של תלמידי הארי אמרו. מה זאת אומרת? הגיע הזמן לגלות. אז היה לנו איזה מין פרצוף של משה בן יוסף שהיה יכול לגלות. כן? ותראו שזה גם כן סגולה של יוסף הצדיק. הוא נקרא צפנת פרנח. מה זה צפנת פרנח? מגלה סתרים. כן? טוב, אחרי דור של רבי שמעון בר יוחאי, אם הדור היה זוכה, רבי שמעון בר יוחאי היה מביא את ימות המשיח. מבחינת משיח בן יוסף שמגלה סתרים, שזה הכנה לגאולה. והתורה של רבי שמעון בר יוחאי נשתכחה, כן? עד שבא הארי שחידשה אותה. וכמה דורות אחרי הארי לא הבינו גם את הארי. אז היה צריך הבעל שם טוב שיבוא לגלות במה מדובר בתורת הארי. וכן הלאה, כן? אז זה היו תקופות של אפשרות של סיום הגלות, ולא זכינו עד הבעיטה הזו. ופעם הסברתי לו פעם, שצריך לקרוא לו בעיטה עיטה, אבל בעיטה עיטה, וזה מה שקרה לנו באירופה. זה מובן. ולכן, מה צריך לגלות? מה שגילה כבר רבי שמעון בר יוחאי. אז זה כבר היה זמן אפשרי של ימות המשיח. לא זכינו, וכן הלאה וכן הלאה. כן.
שאלה
מקודם,
האם צריך לעבור גם הזמן לקבל ומדובר?
סליחה, לא הבנתי. האם?
האם יש גם הזמן ממקבל למדובר?
לא הבנתי מה זה מי מקבל למקובל, כמה זמן. הרי תסבירי לך.
אמרנו לפני שזה יכול להיות הרבה
יכלו להיות מקבלים.
מקובלים.
אבל
לא כל אחד
מקובל. נכון. אז כמה זמן צריך?
צריך כמה זמן.
כמה זמן צריך?
מה שהוא עושה. אפשר להזכיר מה שהוא
עושה. כמה זמן צריך כדי להיות מקובל? ללמוד קבלה. לא, החכמים אמרו 40 שנה. ו-40 שנה של לימוד תורה, ואחר כך מתחילים להבין על אלפא בטא של הקבלה, כן? אז זה, איך אומרים את זה בעברית? זה לא גיל של ה... זה לא גיל ביולוגי, זה גיל פסיכולוגי, כן?
של
התבגרות.
אבל אם אנחנו
מתחילים
את כל זה
לזמן,
אז
יחיד לדעת,
את היחד לזמן.
אז לא
הבנתי
את השאלה.
יש לי כוונה, בן חושבת שיש מעבר מלהיות ממצב של להיות מקבל למצב של להיות מקובל.
אז זאת אומרת משפיע.
משהו כזה. אז אתה קודם אמרת שהם מקבלים אל הלביאנטות,
אנחנו מקובלים. כן, אולי אם הבנתי, יש בגמרא מקור כזה, מקבלים, לוקחים 1,000 תלמידים כדי ש למקרא, כדי ש100 יגיעו למשנה, כדי ש10 יגיעו לגמרא, כדי ש1 אולי יהיה המשפיח של הדבר. 1 מני 1,000 לא מצאתי, זה פסוק. אז לא כל אחד מסוגל להיות משפיע. כולם מסוגלים להיות מקבלים, אבל להיות משפיע לא כל אחד מסוגל. וזה המשנה שלנו. משה קיבל תורה מסיני. כל בני ישראל קיבלו ממנו, אבל מסר למי? ליהושע, אחד. זה מה שצריך להגיד. תפסתם את ה... אז זה לא עניין של זמן, זה עניין של כוח. סגול, של כוח של סגולה, כן? הרבה פעמים הסברתי את זה. ההגדרה של מה זה רב, ונגיע לזה אולי עוד הערב עם המערב, זה לא מי שיש לו תלמידים, אלא מי שהיה לו רב. מי שיש לו תלמידים, אפשר לקרוא את זה מורה, פרופסור, אולי. או דוקטור, רופא חולים, בתנאי שלא יהיה מתיר איסורים. אבל רב זה משהו אחר. אז זה לא עניין של זמן, לפי דעתי זה עניין של סגולה. כן? ברור.
אבל יש מה תראו, שמישהו
יכול,
היו נביאים,
לפני
שהיה גם משנה,
ברור, כן.
היו נביאים.
ברור.
ולא היה קודם שיעבור
את כל זה. מי אמר את זה? היו בתי ספר של נביאים. היו לומדים הכנות במוזיקה בכלל, עד שהיו מגיעים להיות במדרגה של בן נביא, זאת אומרת, בני נביאים, תלמידים של הנביאים. יש סגולה, ברור, יש הרבה ללמוד כדי להגיע להיות נביא. מכיוון שיש תנאים כדי להיות נביא, צריך להיות חכם, גיבור, עשיר וענה. אז צריך לא לשכוח, צריך להיות חכם. זאת אומרת, מי שיש לו סגולה להיות נביא, הוא גיבור, הוא ענב, הוא עשיר, אבל הוא לא חכם. הנבואה לא עוברת דרכו. היה מסוגל, אבל זה לא עובר דרכו.
עשיר, תאמר.
איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, עשיר בשמחה. עצבות, זה מונע את הנבואה. ויש הרבה סיפורים בתנ"ך שמסבירים את זה, כן? יש בגמרא נביא שמעכב את נבואתו חייב מיתה. זה הולך לפי השאלה שלך. מי שמסוגל להשפיע, לומר דבר השם, ואולי הוא יותר מדי ענב, הוא מעכב את נבואתו, הגמרא אומרת, זה הלכה, חייב מיתה. מכיוון שכל הדור צריכים את זה, והוא מעכב את זה, אז הוא לא בסדר. מה? נכון, מחבלים כרמים. שואלים קטנים, מחבלים כרמים. ויש עוד הלכה דומה, מי שמונע דבר הלכה מחברו, כאילו גזל ממנו. הבנתם את זה? כי התורה שייכת לכל הדור. ויש אומרים, יש מוסיפים, אפילו בדרכה דהרעה. זאת אומרת, בדברי דרך ארץ. זה לא הלכה, אלא סתם חוכמה אנושית. מי שמונע את זה מחברו, מעלה עליו הכתוב, כאילו גזל ממנו. הבנתם את העניין. אבל צריך להיות מסוגל לזה, כן? כי הדור לא צריך דברי שטויות. כן? איך אומרים? שרלטניזם. כן.
רעיון זה לעומת זה, שצדיק גדול, צדיק גדול, שדווקא
יבוא זה, יבוא זה המארצות, זאת אומרת, משה
יכול היה
להתגדול
דווקא במצרים
אצל אותו פרעה. לפי דעתי, התרבות המצרית לא הייתה כל כך מודרת ככה, המארצות ובורות, לא. זה העניין של רשעות וצדיקות. זאת אומרת, דווקא בדוח שיש גדלות, אז הצדיקים הם גדולים, והכשרים הם גדולים. זה מובן, כן? זה דור של גדלות. ובמישור של התרבות הכללית, זה מעניין מאוד ללמוד את הגדלות של אותו דור שקדם לדור שלנו. זה היה דור של גדולים בכל המישורים. עכשיו יש הרבה קטנים, הרבה קטנים, שכמו ננסים, על כתפי הגדולים, כן? למשל, במישור של אנשים, איך אומרים את זה בעברית? המדינאים, כן? שהם אחראים למדינות, איך אומרים את זה? המדינאים. מי ישחק, בכל העולם כולו ישחק אנשים קטנים מאוד, כן? אם זה ברוסיה, באמריקה, זה בובות, כן? במקביל לגדולי המדינאים שהיו בדור הקודם, אנחנו ממש דור יתום. תפסתי ממש למה שאני אומר. ולפי דעתי זה בכל המישורים. אז דווקא מאותה תרבות של אדום הרשעה, יצא הזכות הזה של הכנה לשלב השלישי של קבלת התורה בדורנו. אבל הכל מתחיל באותה בחינה, קליפה קודמת לפרי. כן? אבל יש תקווה לאחרית. אם זה כבר התחיל, יש תקווה לאחרית. כי יש כלל במסורת, המקור לפי דעתי זה בגמרא, אבל אולי במדרש, לא זוכר בדיוק. יש פסוק שאומר, כי לא תשכח מפי זרעו. החכמים אמרו, כל הספרים המסולפים השתכחו מפי זרע ישראל. וכל הספרים שהאפיקורסים כתבו על היהדות, במשך כל הדורות, כל זה נשכח. נשארים רק הספרים האמיתיים. מרגישים בזה, כן? זה מובן, כן? ועל הפסוק הזה של לא תשכח, כי לא תשכח מפי זרעו, הרב נחמן מברסלב גילה סוד עמוק מאוד. כי ספת עוד של כי לא תשכח מפי זרעו, זה יוחאי. הוא צריך לקרוא כי לא תשכח מפי זרעו של יוחאי. כן? זה הקבלה. טוב, נעזור למשנה. אין עוד שאלות. אז זה היה העניין של צריך מקום מיוחד כדי לגלות מעלת קבלת התורה של משה רבנו, שלא קיבל חלק זה מהתורה, התגלות זו מהקדוש ברוך הוא, כאילו במקרה, אלא קיבל תורה במשמעות שלמדנו בשיעור הקודם, לא רק הפסוקים של המצוות, שזה משנה כבר, אלא הכלליות של הסיפור, של המשמעות, של ההיסטוריה של העולם כולו לפי התורה. ולכן, אלו שקיבלו תורה במובן הזה, מוסרים את הדרך ארץ ולא דווקא את המצוות. זה הגדרה של אבות. זה מובן. טוב. ואפשר אולי להגדיר את זה ככה, בהקשר לפסוק שהבאתי. והערה אל אברהם, יצחק ויעקב ואל שדי, ושמי השם לא נתתי להם, המעבר בין תקופת האבות לתקופת הבנים זה דווקא משה רבנו. מצד אחד הוא שייך לתקופת האבות, מצד שני הוא שייך לתקופת הבנים. הוא המדבר לבני ישראל. כן? ואותה הגדרה כבר ליוסף. זה קשור לעניין של הבנים. שיוסף היה צפנס פרנח, ושהוא השלב הראשון של גילוי סתרי תורה, זה נקרא משה בן יוסף, כן? וכיוון שדבי יוסף אמרו על, על ההגדרה אברך, כן? שהיה אב בתורה ורח בשנים. כאילו יש בו שתי הבחינות, אב ובן, ולכן אין אלינו שבט יוסף. מכיוון ש... ויש עוד מקור שאומר שהיה מסוגל, היה עתיד להוליד ממנו 12 שבטים כמו אבות, אלא שהפסיד 10 מהם, אם משק נוטיפרה זה העניין ידוע, כן? ויפוצו זרורי ידיו. 10 טיפין נפלו בקליפות. ולכן נשאר רק שניים, מנשה ואפרים, והם ראשי השבטים. לכן יוסף הוא גם כן, מצד אחד מבחינת אב, מצד שני מבחינת בן. ואלה תולדות יעקב. יוסף, סקולה הזו הייתה ליעקב כבר. רועה אבן ישראל. השם של אלוקי יעקב זה רועה אבן ישראל. אבן זה אב ובן. כן? זה סוד האבנים. אבן זה אב ובן. רואה? אבן ישראל. טוב. אז נמשיך קצת. כן, זו הייתה השאלה הראשונה, מקום. מה זה מקום? ולא, אחר כך נראה שאלה השנייה, ולמה בין כל המקומות האפשריים, דווקא הר סיני, זה נאמן אחר כך. ולא היה דבר בקרי, במקרה, כדכתיב אצל נביא האומות, למשל, ועיקר במקרה, אלוקים אל בלעם. שלא היה מייחד אליו מקום קבוע לדבר. והלכה למדה הרבה הרבה כללים מהעניין הזה. למשל, אסור לשנות את המקום של הלימוד בבית המדרש. אם רגילים ללמוד בפינה הזו, ממשיכים ללמוד בפינה הזו, זה המקום שלו. ואסור לשנות, ולא פעם אני אומר את המילים, אל תשנו את המקומות, כי זה בלבול מוח. כן? כי בשיעור אחד, השאלה באה מפינה זו, ואחר כך מפינה זו, ואי אפשר לתת. וגם כן בתפילה, אסור לשנות את המקום של התפילה בבית הכנסת. כל אחד יש מקום מיוחד לו. זה מובן? טוב, נמשיך. ולא נקרא זה שקיבל התורה ממנו יתברך, אם היה דבר במקרה. זאת אומרת, לא קיבל, במקרה שמע, במקרה תפס, אבל קיבל זה משהו אחר. קיבלתם. במקרה אליו, כי הקבלה שהוא במקרה לא נקרא קבלה. כיוון שבמקרה היה. זה מדויק מאוד. חושבים שזה קבלה, אבל זה לא קבלה, זה הלוואה. כי המקבל מקבל מן הנותן אשר מכוון למסור לו, ואז קובע לו מקום לזה. זה פשוט, כן? אין שאלות. עוד שאלה, למה אותו מקום הר סיני? נראה את זה אחר כך, כן?
זה
לא, מתנה יש לנותן כוונה לתת. אלא הוא, יש מילה ביידיש, אבל שכחתי אותה, צריך לשאול את אשתי. איך אומרים ל...
חכם.
זה
הוא
זה. לחטוף, כן. זה לא קבע.
לחטוף זה לא כמו חכם.
חכם זה חכם. זהו. אבל אפשר להבין את זה אפילו בערבית. ולכך אמר משה קיבל תורה מסיני שהיה מייחד מקום לקבלה זאת ולא היה כאן קבלה במקרה כלל. והסימנים לזה שזה היה כמין מפגש לעיני כל ישראל, צריך עדים, כן? זה גילוי, זה גילוי, אם זה גילוי, צריך עדים. הבנתם את זה? למדנו בשורים הקודמים הדברים האלה. ואחר כך זה היה אוהל מועד. וכולם ידעו שרק דווקא באוהל הזה יש מועד. מועד במובן של ועידה, כן? להתוועד. לא, לא, להיוועד, סליחה, כן? בצרפתית יש מילה יפה, זה רנדבו. אז צריך מקום. אם כבר הזמן הגיע, אז צריך מקום. יהי ביתך בית ועד לחכמים, באותה משמעות. ואף אם אמר משה קיבל תורה מפי הקדוש ברוך הוא בסיני, לא. זה הסימן שהסיני היה מיועד לזה, ולא שכך קרה, שמשה קיבל תורה מפי הקדוש ברוך הוא, בסיני זה מאורע היסטורי, איך אומרים, קונטינג'נט? מקרי, דווקא, כן, במקרי. אלא זה מקום מיוחד, אז נשארת לנו למה דווקא אותו הר. אבל כאשר אמר משה קיבל תורה מסיני, רצה לומר כי היה סיני מיוחד לזה, כאילו היה סיני אמצעי על ידי שהכין אותו לכך שתבוא התורה ממנו למשה. ופה זה סתום מה שאומר אמר. כן, זה סתום לגמרי. הוא עשה לנו איזה מין, טוב, אני לא יודע עוד בעברית, מה זה קלנדר.
קריצה.
כן. בשבילי זה לא פעם. כאילו, וזה השיטה של המערב. כשהוא רוצה לרמוד לאיזה סוד שצריך להישאר בסוד, אז הוא מסביר הרבה הרבה כדי שלא נבין. אחר כך נחזור על זה. הוא מורה דבר זה שלא היה קבלה הזאת במקרה, כאילו הוא היה אומר, הבנת, הבנת, כן. ובסמוך עוד התבאר איך היה הר סיני מיוחד שתבוא ממנו התורה. כמו שבאה התורה ממשה אל יהושע. ובשביל זה יש לומר משה קיבל תורה מסיני, שהיה סיני אמצעי לגמרי, שעל ידו באה התורה למשה, ואין כאן קבלה ומקרה, הוא לא חוזר על עצמו. בכל פעם יש חידוש, כן? שהייתה אצל נביא האומות, כמו שהייתה אצל נביא האומות, דכתיב ויקר אלוקים אל בלעם, כך יש לפרש מה שאמר משה קיבל תורה מסיני. ואותו דבר על כי מציון תצא לו. שזה נושא מקביל. ציון זה מקום מיוחד. אי אפשר לומר כי מבבל תצא תורה, כי לא בשמיים היא ולא מחוץ לים היא, מעבר לים היא, יש לה מקום של רנדבו מיוחד. אז אני רוצה רק להקדים קצת, כי זה ייקח זמן עד שירמוז למה דווקא בהר סיני. ונלמד אחר כך מה שהוא אומר ברשון שלו המדויק, שאתם זוכרים שהר סיני נמצא במדבר סיני. במדבר סיני תופס חלק ניכר בסיפור של יציאת מצרים ומתן תורה. מדבר סיני זה היה מקום של יתרו. כן? ו-40 שנה משה היה רועה צאן יתרו, ודווקא הר סיני נקרא הר האלוקים. כאילו יש כבר משהו מוכן, כמו שאומר המערב. דווקא קרה כבר מה שהוא שמע. ואני חושב שאפשר להבין את זה בנקל, לפי מה שלמדנו כבר באותה משנה, שהיה צריך להיות תקופה של דרך הרת, וכשהתקופה של הדרך הרת מצליחה, אז מתחילה העידן של התורה. זוכרים את זה? כי התקופה של דרך הרת זה תקופת האבות, שמוסרים את הדרך הרת. כהכנה לשלב של התורה שהיא הקדושה ולא המוסר. זוכרים? אשר קידש אנו במדבר. הקדושה יכולה להופיע רק במקום שכבר הדרך ארץ הצליח. זה למדנו בשבוע הקודם. כן? ולכן זה נקרא כבר הר האלוקים. מה זה השם אלוקים בנושא שלנו? זה מידת הדין. אבל אפשר להעיר את זה בקשר נאמר לתרומה של יתרו בתורה. זה דווקא המישור של הדרך. זוכרים את זה? זאת אומרת, יתרו היה מסוגל למסור מעצמו את חוכמת הדרך רץ. בהגדרה של צאצאי אברהם, כי הוא היה ממדיין, מדיין זה כבר צאצאי אברהם. והמדרש מסביר שיתרו היה יודע את כל העבודה זרה שבעולם, וזרק את כל העבודה זרה שבעולם, והיה מוכן להתגלות האמת ממש כמו אברהם. זאת אומרת, הדמות של יתרו בנושא שלנו היא דמותו של אברהם עצמו. אני חוזר קצת אחורה בסיפור, אבל אני רוצה להיות בטוח שזה מובן. ובנוסח הספרדי במיוחד, יש לנו בכל המועדים מזמור מסוים, מזמור מיוחד. פרק של תהילים שנקרא מזמור של החג. ובמזמור של שבועות, שדווקא הוא יום של מתן תורה, זה המזמור סמחת, אם אני זוכר, כן, שמתחיל למנצח לדוד מזמור שיר, יקום אלוקים יפוץ אויביו וינוסו מצנה מפניו, ואחר כך מספר את כל העניין של מעמד הר סיני. ויש פה הפסוק הזה, זה הפסוק י' ז' של פרק סמחת, כן, אם אתם רוצים לרשום. הר אלוקים הר בשן, הר גבנונים, הר בשן. למה תרצדון הרים גבנונים? ופה מתחיל החלק שקשור לנושא שלנו. דרך אגב, זוכים שיש איזה מנהג שאוכלים גבינות, וזה בא מהר גבנונים. אבל זה רציני, כן? זה מנהג שבא מהביטוי הזה.
מה זה הר גבנונים?
גבנונים. זה לשון גבינה, כן? שנותן, כמו ארץ זבח, חלב ודבש, שנותן את החלב. כן, אבל המנהג בא מדרש על זה, כן? זה לשון גבינה. וצריך להבין את ה, איך אומרים, את הנאמנות של עם ישראל למנהגים שלהם. כיוון שכתוב הגבנונים, אוכלים גבינה בחג שבועות. לא יודע אם לומדים תורה, אבל אני מבינה אותך. טוב, אז הנה החלק הזה של הפסוק. ההר חמד אלוקים לשבטו, ההר שכבר רצה אלוקים לשבת עליו, אף השם ישכון לנצח. אתם רוצים שאני אכתוב את הפסוק, כן? חמד לשון חמדה, כן? שהוא חוצה לשבת עליו, החמד אלוקים בשבטו, אף השם ישפוט לנצח. אז אלוהים הוא השם, השם הוא אלוקים, כן? אבל זה שתי מטרות, שתי מידות. שכבר הקדוש ברוך הוא מבחינת אלוקים, מידת הדין, דרך ארץ, רואה פה הבית שלו, אז שמה יכולה להתגלות מידת השם נתנתו. זה צריך לקשור לנושא שלנו. זאת אומרת, בכל העולם כולו, זה דווקא באומה הזו, במקום הזה, שכבר הדרך ארץ התחיל להצליח. אז שמה צריך להיות הרנדבו הזה, המפגש הזה של מתן תורה. כי התורה לא יכולה להתגלות רק ואך ורק על רקע של דרך רץ אמיתי שנקרא תורת אלוקים. אז זה מובן, כן? וזה שוב סגולה של יתרו. זה מה קרה שם. ואני רק חוזר אחורה קצת לסיפור של יציאת מצרים של משה. כשמשה ברח ממצרים, אין פה ספר שמות. יש למי שהוא, אה, זה תנ"ך, טוב. טוב, זה, לא, תודה, יש לי תנ"ך. אני רוצה רק לקרוא פסוק אחד. זה בהתחלת ספר שמות. כן, זהו. כן, כשמשה היה צריך לברוח ממצרים, אז התורה אומרת את זה בפסוק אחד, וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. טוב, זה רק כמה מילים כדי לספר לנו מה קרה. משה התאכזב מתרבות מצרים, אז הוא חזר אל אחיו העברי. צריך לזכור שבאותו זמן משה היה בנו של פרעה, יורש של פרעה, כן? והוא היה גם כן בנו של ראש שבט לוי. אבל היה במצב שהיה יכול להחליט להיות או מצרי ולהמשיך בתרבות המצרית, או עברי ולהמשיך בתרבות ישראל. זה מובן. אז כשראה איש מצרי מכה איש עברי, אז בחר בעברים כאחד, איש עברי מר. בסוף הפסוק הזה אנחנו יודעים שהחליט להיות מצד בני ישראל ולא מצד. וזה המצב של כל יהודי בגולה. הוא כמו משה רבנו באותו מצב. צריך להחליט, או זה או זה. ואז למחרת, כשהיה אצל הזימובן, כן? כשהיה אצל בני ישראל, ראה איש עברי מכה איש לא, לא
ניצים, ניצים
שני אנשים עברים ניצים. אז הוא התאכזב גם כן מבני ישראל. הוא אומר, אלו עבדי עבודה זרה, אלו עבדי עבודה זרה, אתם זוכרים את המדרש, כן? אלו ככה, אלו ככה, אין הבדל. אז לא זה ולא זה, ברח. איפה ברח? לפי הפסוק שקראתי, במילים קטרים, ידע שיש איזו אפשרות, סיכוי להמשיך בערכים של האבות דווקא במדיין. אז וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. ורש"י מביא מדרש, הוא עשה כמו יעקב אביו, שכשהגיע אצל לבן, ישב על הבאר, הזדבק לו. הזדווגה לו בת זוגו ויסד את עם ישראל. כאילו זה לא הפשט של המקרא. במקרא זה סתום, כן? רק אני אסביר את זה ככה כדי להבין מה קרה. מה קרה. כאילו התאכזב לגמרי ממצרים וברח ממצרים. אבל במקום להישאר עם אחיו בני ישראל, התאכזב גם כן מבני ישראל וחיפש איזה שיומה כתחליף לישראל, כדי לייסד אומה אחרת. מבינים? כן. ועד כאן לא קיבל שום נבואה. כן? הוא עשה את זה מעט. כאילו נטייה טבעית, הוא חיפש האברהם שבדור. והוא רצה לייסד אומה אחרת כתחליף לבני ישראל. אז מה הייתה הסגולה של אותה אומה? עד שפגשנו ציפורה וכן הלאה, כן? זה מה שמסביר המדרש, שיתרו היה הדמות של אברהם של אותו דור. זה מובן. ולכן תראי זה שדווקא אחרי יציאת מצרים, שמתן תורה יהיה דווקא באותו מקום, כי באותו מקום זה משפחת אברהם שממשיך. וזה הפסוק, כשמשה אחרי 40 שנה, כשמשה הרגיש ש מדיין זה לא עמור, אז ורק אז הקדוש ברוך הוא מתגלה לו בסנה ואומר לו, תחזור למצרים ותציל את עמי אשר במצרים. זה לא מדיין עמי, זה ישראל. וזה המשך הסיפור, זה לגופו של עניין, כן? אבל זה רק אחרי 40 שנה אחרי שברח מפרעה. ולפי הפסוק נולד לו בן, וקרא שמו גרשום, כי גר הייתי בארץ נוכריה, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה לו. כיוון שמשה הרגיל בזה, שהוא גר גם במצרים וגם במדיין, שהוא יהודי, אם אפשר לומר בלשון של הזמן, אז קיבל את, את הנבואה, והנבואה מתחילה בעמי אשר במצרים. כן? וכאילו הייתה פה איזה נטייה, איזה ניסיון, למצוא איזה אומה כתחליף לעם ישראל אשר היה במצרים, כדי להמשיך בחלום, בחזון של האבות. זה מובן? טוב, אפשר עוד להוסיף כמה מקורות, רק להגדיר את הייחוד שיש בסיני הזה. ולכן, רק אני אומר, כשמשה ביקש עוד כדי לאמת את השליחות שלו אצל בני ישראל, אז הקדוש ברוך אומר לו, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך והוציאך העם ממצרים, תעבדו את האלוקים בהר הזה. זה המפגש. כן. זה מובן? טוב. מה הייתה השאלה?
כשהבנתי
מה הקשר בין הסיני ליתרון. כי זה היה ההר סיני שהיה במדבר סיני, ומדבר סיני זה היה מקום שהיה בית מדרשו של יתרון. ומשה היה רואה את צאן יתרו אחר המדבר, המדבר הזה. ושמע, הקדוש ברוך הוא התגלה לו.
זה היה בית המדרשו?
ברור, בית מדרשו של יתרו. ומשה היה תלמיד שלו 40 שנה. תלמיד במה? מה? כך אומרים הגויים, לא יודע בדיוק איפה. התורה לקחנו מזה כבר, אבל...
מה זה סיני? זה שם לפני?
אז... גם כן, גם כן, נכון, יפה. ו... טוב, זה כבר עניין של נסתר, כן? מה? מה? שהיה הר האלוקים. הר האלוקים, כן, ברור. איפה הלך משה? הוא ידע שיש בית מדרש של בני אברהם שם. מה ההבדל? ופה, בסיפור הזה, ממש, הקדוש ברוך הוא ציוני. הוא רוצה היהודים, לא עם אחר. כן, זה מתחיל. ואחר כך, אולי אני אמשיך לפני השאלה. והקשר הזה בין משה ומדיין היה אסון לעם ישראל עד סוף ימיו. אתם זוכרים את העניין של בני של מדיין וכן הלאה, כן? ומואב.
והציווי האחרון שהוא קיבל.
נכון, זה מה שרציתי לעשות. ולכן לא היה יכול להסתלק מן העולם עד שהוא עצמו ינתק את הקשר עם מדיין. הפסוק אומר, צרור את נקמת בני ישראל מן המדיינים, אחר תאסף אל עמך. לכן הוא עצמו היה צריך לעשות את המלחמה נגד מדיין, כי כל מלחמות יהושע עשה, אבל מדיין, משה היה צריך לנתק.
מה?
מכיוון שמשה היה כמין דוגמה שניסו את הערובת עם עם אחר. ואני רוצה לתאר אולי את העניין במצב שלנו היום. עד ימינו אנו, עד הדור הזה, ידענו את הנטייה להתבוללות. אבל מה הייתה ההגדרה של הנטייה להתבוללות בעם היהודי בגולה? להתבולל כדי לנתק מהערכים של היהדות, כדי לעזוב את היהדות, להיות אחר. כן? אבל עכשיו אנחנו עדים של תופעה מוזרה מאוד, אבל לא חדשה, זה העניין של משה. יש כמה וכמה משכילים יהודים שהתאכזבו מהתרבות המערבית ולא רוצים איך אומרים, להתבולל כדי לנתק את עצמה מהיהדות אלא מעם ישראל. בשם הערכים של היהדות הם שונאי ישראל, גם הקהילה בגולה וגם ישראל. וזה חוב אולי הרוב המכריע של המשכילים היהודים בימינו, כן? מחפשים את המדיין שלהם. התאכזבו מהתרבות של הגויים, התאכזבו מהקהילה שלהם, ואפשר להבין אותם מכיוון שזה קרה כבר למשה רבנו. כן? אז אם כן, אם זה קרה למשה רבנו, יש תגובה, יש תגובה לאחרים. כן? ולמשל, היו בקתדרות של של החברה הגויית, כן? עם הערכים שלה, התאכזבו מזה, מה קרה במערב, בקשר לערכים של המוסר ושל האמת, זה לא רק אכזבה, זה ייאוש. מי שהוא בעל שכל, הוא לא יכול לא להתאכזב מהתרבות הנאורה כביכול הזאת. אבל מחפשים את החברה היהודית, אז מגיעים בישיבה של הקונסיסטואר. אז התוצאה היא ברורה מאוד. אז מהי התגובה של הממסד? אז התגובה היא לא זה ולא זה. מחפשים בעולם איזושהי חברה שהם יכולים להיות הנביא שלה, תהיו המדיין שלי, אני אהיה משה שלכם. זה המצב של המשכילים היהודים בדוח שלנו. הבנתם את העניין? כן? עד שנולד להם בן, ואומרים גרשם, גרשום. כן? עד שמבחינים בזה, שגם במצרים וגם במדיין, הם זרים. כן? אז הם מתחילים לחשוב, אולי נחזור לעם ישראל. כן? זה המצב עכשיו, זה מובן, כן?
כל זה קשור לנושא שכאן ציפור, עם ציפורה, לשלח את האם ולקחת את הבנים?
ייתכן, ייתכן, אני לא יודע איך, ייתכן. כי ציפור זה ציפורה.
לא, אבל בגלל הבנים של משה ש...
לא, לא, זה כבר נושא אחר, כן? בנים של משה זה נושא אחר. אבל מה שאני רציתי להגיד, שכשברח ממצרים, מכיוון שהיה מאוכזב גם ממצרים וגם מבני ישראל שבמצרים, חיפש מקום של תרבות אמיתית. אז הלך אצל יתרו. זה ברור. כבר שם היה התשתית של מה שנקרא הר אלוקים. אז המידה העליונה של הר השם יכולה לבוא גם, כן, לפי הפסוק שלי. תבשתם את הדבר, כן? ואני חושב שזה מספיק ברור. קדמה דרך רץ לתורה. איפה הדרך רץ מצליח, זה נקרא הר אלוקים. וזה סוף ציון של השלב הראשון, מתחילים מאותו מקום. אין, אי אפשר מקום אחר, אלא הר סיני, אם הבנו מה זה מדבר. זה נקרא הר אלוקים בתורה. אחר כך, אחרי מתן תורה, זה נקרא הר השם. זהו. טוב, זה מובן? ברור. הדרך חטא האמיתי, ברור. זה הפילוסופיה הדתית שמחפשת את המוסר האמיתי. זה התשתית של התורה. התורה עוברת את זה. כן? צריך להגיע עד נאמר, התיאולוגיה האמיתית כדי להתחיל בכוזרי. אחרי המורד המוחים. הבנתם את השלבים. מה? זה טיפור. זה לשון יופי. אבל יש גם כן לפי הסוד שהייתה ממש קושית, מכיוון שבית מדרש של יתרו היה רק הישיבה המרכזית, נאמר, שכמה רשת של בתי מדרש של שם ועבר, ושהעיקר היו בקוש, באתיופיה. טוב, זה סתרי תורה של אהבה. וגם בהודו, מהודו ועד קוש. נכון, נכון. זה היה לפי התפקידים שלו. תראו גם כן, אמר, רק דקה נגמור על זה, יש במערב זה בגבורות השם. כשהייתה תחרות, תחרות בין מרים ואהרון, לגבי משה, לגבי האיש הכושי, אז המהר"ל מסביר לפי הנסתר, שחשדו אותו בנבואה זרה. זוכרים את זה? ו... מה? נכון, זה קשור לזה. כי אין אישה אלא תורה, שנאמר, וזאת התורה לזאת עיקרי אישה, ולכן כשחשדו את משה רבנו באישה כושית, זאת אומרת בתורה חיצונית, תורה זרה, כן? ולכן הקדוש ברוך הוא מתגלה להם, והוא מסביר להם שדווקא זה התורה האמיתית. דת משה זה תורה שבכתב, דת ישראל זה תורה שבעל פה. למשל בקידושין, כדת משה וישראל, לפי תורה שבכתב ותורה שבעל פה. יש איזה דרש יפה על זה, כדת משה לישראל. הריאת וכו', כדת משה לישראל. זאת אומרת, עם אותה אהבה. ולכן אומרים בתבל, הכיסוף של זהב, לא הכיסוף של נחושת. טוב, אפשר להמשיך לזה? אז עכשיו זה מובן. אומנם, הנראה ברור מה שאמר משה קיבל תורה מסיני, עכשיו צריך להבין, להסביר, את הצד השני של השאלה. למה לא אמר משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא בסיני? כן? אז הוא הסביר למה מסיני, ועכשיו הוא מגיע, אם אני זוכר את זה, לשאלה השנייה. אומנם אני רואה ברור מה שאמר משה קיבל תורה מסיני, כן לומר רק כך, כי באלו המקבלים האחרים שזכר אחריו במשנה, דהיינו מצר על יהושע, יהושע לזקנים, הנה יהושע תלמיד למשה. וכמו שיהושע היה מיוחד שהיה תלמיד למשה, וכך משה מיוחד להיות רבי של יהושע. כי לא מכל אדם זוכה אדם ללמוד. זה מובן? יש איזה יחס ייחודי, צירוף, בין תלמיד לרב, כמו שיש בין אב לבן. כן? אפשר למצוא חריגים לזה, אבל בדרך ישרה, כן? לא כל אחד זוכה ללמוד מכל אחד, ולא כל אחד יכול ללמד לכל אחד. זה מובן. פה אנחנו רואים בשרשרת הקבלה שיהושע היה תלמיד למשה. משה היה רבי ליהושע. אבל ופיכך יש לכל תלמיד רב מיוחד. וכן הזקנים היו מיוחדים שהיו תלמידי יהושע. יהושע מיוחד להיות רבם של הזקנים. והנביאים מיוחדים להיות תלמידים של הזקנים, אל הזקנים, והזקנים מיוחדים להיות רבם. וכן משך הקבלה מיוחד המקבל אל המוסר, והמוסר מיוחד אל המקבל, כי לא מכל אדם זוכה ללמוד. ואם היה אומר משה קיבל תורה מפי הקדוש ברוך הוא, היה משמע כי משה בפחת מיוחד לקבל מן השם יתברך. וזה אינו? הבנתם?
לא.
לא. אם היה אומר משה קיבל תורה מפי הקדוש ברוך הוא, אז זה היה מצב כמו ביהושע מפי משה, וזקני מפי יהושע. שרק הוא היה מסוגל לזה, אבל תורה זה תורת השם, זה לכל. ולכן אי אפשר לומר משה קיבל,
אבל רק משה היה
ברור, ברור, אבל זה קרה ככה שאותו האיש משה, אותו האיש שקיבל היה משה, כן? אבל אסור לומר שרק משה היה יכול לקבל. זה מיסטיקה, כן? זה עבודה זרה, זה לילות, כן? דווקא יש לנו מין גיבור כזה שהוא אלוקי, כן? מה זאת אומרת? האל של אלוקי, אלוקי ישראל, הוא בורא העולמות, הוא בורא העולם, הוא לא האל המיוחד של המאמין הזה, כן? זה מיתוס. הבנתם? מדובר בתורה, לא מדובר באיזה דת. תפשתם את זה? כן? לכן פעם הזכרתי את זה, אולי זה המקור להזכיר את זה. כי לא מוצאים בכל התלמוד איזה רב ששמו אהרון או משה, כן? כי בדורות האלו היה כבוד לשם הזה, משה ואהרון. לא כל אחד יכול להיות ככה, משה ואהרון, כן? עכשיו נותנים שמות בלי הפקר, כן? לקרוא בשם זה לתת את הגורל של, של הילד. אם הרי קוראים מישהו משה, זאת אומרת, תהיה משה, ואם לא, הוא לא יכול, זה מסוכן, כן, כל כך. אבל כשתלמיד חכם מחדש דבר, חידוש אמיתי, אומרים לו, משה שפיר קמח, קוראים לו משה. זאת אומרת, כל תלמיד חכם אמיתי הוא מסגולתו של משה רבנו. כן? זה מובן. לכן אי אפשר לומר שרק משה היה יכול להיות תלמיד של הקדוש ברוך הוא. כל תלמיד חכם הוא מפי הגבורה שמענו. זה מובן, כן? יש הרבה הרבה ספרים על זה. אבל ההסבר של המהר"ל הוא מדויק מאוד. כן? וזה אינו. כי הוא יתברך אלוקי הכל, משפיע החוכמה אל הכל. משה היה אמצעי לכולם, אבל לא היה התלמיד של המיוחד. כן? זה מובן? בזכותו של משה, התורה ירדה לעולם. אבל אי אפשר לומר שאילו לא היה משה, לא הייתה תורה בעולם. כן? ואתם זוכרים מה שהבאתי מקודם. יעקב היה מסוגל להיות האמצעי הזה. איך לומר? עזרא גם כן. מבינים? ולכך לא אמר משה קיבל תורה מפי הקדוש ברוך הוא, ואמר משה קיבל תורה מובן שזה ממי שמתגלה לו בסיני. המפרשים הגדולים מפרשים ככה. משה קיבל תורה בסיני, הפירוש זה ממי שנתגלה לו בסיני. זה תמצית ההסבר של המראה. ברור שמשה קיבל, לא המציא את זה מעצמו. וזה הטעות של הצדוקים, כן? שמדברים על התורה, כאילו זה חוכמת ישראל, ובגאווה, זה החוכמת האמיתית, החוכמה האמיתית, כן? אבל זה משה שהמציא את התורה. זה הפיקורסות, כן? משה קיבל, ובוודאי ממי שנתגלה לו. אבל אי אפשר לומר, בצורה כזו, משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא, שזה היה משמע שדווקא משה היה מסוגל לזה. הבנתם? טוב. ואמר משה קיבל תורה מסיני, הכניס בזה סיני, כי בוודאי סיני מיוחד לקבלת התורה של משה. זה ממש מתוק. ולא היה ראוי שתינתן תורה כי אם מסיני למשה המקבל. וזה היה מיוחד בוודאי למשה שתבוא התורה אליו מסיני. כמו שהיה מיוחד משה שתבוא התורה ממנו אל יהושע. והתבהר השאלה שלא שייך לומר משה קיבל תורה מפי הקדוש ברוך הוא, כי לא היה מיוחד הקדוש ברוך הוא שהוא נותן התורה למשה, דווקא כמו שהיו מיוחדים שאר המוסרים למקבלים, למקבלים אל המוסרים. זה מובן? מה? נכון, נכון. אבל יש אפשרות של כל בריאה, כל בן אדם שזוכה לזה, להיות איש אלוקי.
דווקא בתור של הרוח, חיפשו את השם משה הרמב״ם, כמו שזה ליום.
כן, נכון. ממשה עד משה וכן הלאה. לא, אני חושב שאחרי, איך אומרים, תקופת הגאונים, כן, אז ירדנו ממדרגה לגמרי. ולכן הרבה כללים כאלו לא תופסים. הרבה הרבה דברים לא תופסים. מכיוון שירדנו ממדרגה. ולכן אין שום חטא לקרוא איזה בן בשם משה, כן? זה רק רציתי לציין שאנחנו לא יודעים מה עושים כשנותנים שם, כן? טוב, אז נמשיך בשבוע הבא, בשמונה, כן? Thank you.